הכל חי אונליין 93fm.co.il.
אם לשישה, מחבל שחדר ליישוב דקר אותה בפתח ביתה בשעה שילדיה שהו בבית. היא נאבקה עם המחבל וילדיה ששמעו את צעקותיה הזעיקו את כוחות הביטחון. כתבנו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר מוסר כי המחבל הצליח להימלט וכוחות גדולים של צבא מנהלים אחריו מצוד. בשעה האחרונה הותר לתושבים ביישוב לצאת מבתיהם. בשל הפיגוע הקשה לא תתאפשר מחר כניסת פועלים פלסטינים לתחומי המועצה האזורית הר חברון. מאז תחילת גל הטרור הנוכחי נרצחו 29 ישראלים בפיגועים ו-289 בני אדם נפצעו. הלווייתה של דפנה מאיר, השם יקום דמה, תצא מחר בשעה 9 בבוקר ביישוב עותניאל לכיוון ירושלים ותתאמן בהר המנוחות בגבעת שאול בשעה 11. מאיר אם לשישה, עבדה כאחות בבית החולים סורוקה בבאר שבע. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כי מאיר הייתה אחות מוערכת, מקצועית ואהובה על חבריה לעבודה ועל המטופלים. הנתינה לזולת הייתה בנפשה בעבודה ובחייה הפרטיים. יהודה גליק, שכן של משפחת מאיר, סיפר על הנרצחת במהדורה המרכזית.
דובר פה בישה שהיא אשת חסד, דובר באחת מבאמת אושיות היישוב, והמכה היא קשה, אבל מצד שני כמובן אין לנו שום תוכניות להישבר. אנחנו חזקים. מציע לנו לא להתמקד עכשיו בלהאשים את הגדר. ביישוב איתמר היה גדר, חתכו את הגדר ונכנסו לבית.
נשיא המדינה ראובן ריבלין שלח תנחומים למשפחה ואמר כי זהו אסון נוראי. ראש המועצה האזורית הר חברון יוחאי דמרי אמר כאן בכל חי כי התגובה לפיגוע הקשה היא הכפלת מספר התושבים באזור.
כל השכנים שחושבים שהם יצליחו לפגוע בנו, לזנב בנו, לייצר לנו מצב שאנחנו נקום ונברח, אנחנו לא רק שלא קמים, לא רק שאנחנו לא בורחים, אנחנו נכפיל את כמות התושבים שיהיו פה בתוך היישוב.
סגן שר הביטחון אלי בן דהן קרא במשדר לגרש את משפחתו של הרוצח.
ברגע שיוודע מי הוא המחבל הרוצח הזה, צריך לגרש את משפחתו הקרובה, אפשר לגרש אותם לעזה, אפשר לכל מקום אחר, רק שלא יהיו כאן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר את תנחומיו לבני המשפחה והבטיח כי המחבל יתפס וישלם את מלוא המחיר על הרצח המתועב, דברי נתניהו. שר הביטחון משה יעלון אמר, לא ננוח ולא נשקוט עד אשר נבוא חשבון עם המחבל בכל מקום בו יהיה. המאבק בטרור הפלסטיני דורש מאיתנו נחישות ויד ברזל לצד סבלנות, אורך רוח ושיקול דעת. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, המבקר ברומא, אמר, אני מצפה מכל שוחרי השלום וזכויות האדם לגנות ולהוקיע מעשה נפשע ללא גמגום. עם מועצת יש"ע נמסר בתגובה לפיגוע כי התשובה הציונית לטרור היא בחיזוק ההתיישבות. אנו קוראים לממשלה לאשר תוכניות בנייה עוד הערב, לשון תגובת המועצה. יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג אמר, זה פשע אכזרי ומגונה, את המבצעים חובה להקות ללא רחם ובכל הכוח. הרצוג גם מתח ביקורת על הממשלה ואמר כי זאת תוצאה של חוסר הביטחון שהביא עלינו ממשלת הימין הקיצוני שמתעקשת כלשונו לא להיפרד מהפלסטינים. בליכוד גידבו לדברה ואמרו, בשעה שראש הממשלה נתניהו מוביל מלחמה עיקשת בטרור וכוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר המחבל, הרצוג ממשיך לעסוק בפוליטיקה קטנה ובקמפיינים עלובים, לשון ההודעה. האיחוד האירופי ידון מחר בהצעה ולפיה כל ההסכמים בין האיחוד האירופי לישראל יחולו אך ורק בתוך שטחי הקו הירוק ולא בתחומי יהודה ושומרון. את ההחלטה יזמו שוודיה ואירלנד. ראש הממשלה נתניהו ערך הערב שיחות עם מנהיגים ושרי חוץ בניסיון לסכל את ההחלטה שימשכו גם מחר עם מנהיגים ושרי חוץ באירופה. הרב הצבאי הראשי לשעבר אביחי רונסקי מביע התנגדות חריפה להעברת הענף לתודעה יהודית מידי הרבנות הצבאית ומכנה אותה התנתקות מהתורה. הוא דיבר במהדורה המרכזית.
צריך לראות את החלטת הרמטכ"ל לא פחות מאשר משהו מעין ההתנתקות, כלומר שהייתה לפני 10 שנים, הגירוש, נקרא לו. אז היה נטישה של חלקי ארץ ישראל, ועכשיו זה נטישה של התורה של עם ישראל בצבא. עיתון הארץ הוא שופר של ארגונים לשמאל, ארגונים שהפלורליזם החברתי הוא נר לרגליהם,
שים בו דרכו של הרמטכ"ל. במשרד להגנת הסביבה מזהירים כי אכן משעות הבוקר תחול עלייה בריכוזי האבק ברחבי הארץ, ולקראת הצהריים צפויה החמרה ניכרת באיכות האוויר וצפוי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל רחבי הארץ. מומלץ לאוכלוסייה הרגישה, ביניהם חולי לב, ריאות, קשישים, ילדים ונשים הרות, להימנע משהות ממושכת באוויר הפתוח שלא לצורך. התחזית, מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין. עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום, וגם מאפשרת לאורך לנשום.
מחר כאמור אביך עם ירידה משמעותית בטמפרטורות, תנשבנה רוחות עזות בצפון הארץ, ירד גשם מקומי קל שילך ויתפשט לקראת ערב. ביום שלישי ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. מידות החום החזויות למחר: בירושלים 12 מעלות, בבני ברק והמרכז 16, בשומרון 13, בשפלה ובצפון הנגב 17 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין. עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום, וגם מאפשרת לאורך לנשום.
כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. בצוות: מנדי אור על הביצוע הטכני, דוד קליגר בהפקה. מיד אחרינו ידיד נפש עם הרב אריה מונק. אני נדב ארבל מאחל לכם המשך האזנה טובה ולילה טוב ושקט.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר ומנדי אור, המביאים את קולות השידור עליכם. לאחר התוכנית בשבוע הקודם, בו פתחנו את נושא ההתמכרויות, זרם הטלפונים לא פסק לרגע. באחד המקרים היותר נוגעים ללב, אבקש לשתף אתכם מאזינים. היא ביקשה להיפגש איתי לכמה דקות. מזכירתי התחננה לשיחה טלפונית בשל אילוצי לוח זמנים צפוף. אך השם נשא את חינה בעיניה והפגישה נקבעה. היא הגיעה למשרדי עם עיניים אדומות בצורה שלא ניתן לטשטש. לא אגזול מזמנך. אגש מיד לבעיה. בעלי ואני חיים ברוך השם טוב. יש לנו ילדים מתבגרים, אך יש בעיה אחת שמעיבה על חיי כל המשפחה. בעלי, היא השפילה את עיניה. בעלי שותה. היא משתתקת לרגע ומביטה, האם אני קולט על מה היא מדברת. כמה? מתי? איך זה התחיל? אני שואל אותה. תראי משיבה קצרות. אנחנו חסידים. אצלנו ישנם הרבה הזדמנויות בהם שותים לחיים. כך שכשזה התחיל, לא ממש ידעתי להבדיל מתי זה לחיים ומתי זה מעבר. ממתי שאני זוכרת את עצמי, הוא תמיד השתכר בפורים. בכלל, בבית של ההורים שלו הם שתיינים לא קטנים. בכל סעודת שבת אחרי הדגים הם מנקים בקבוק ויסקי או משהו דומה. כך זה התחיל. כיום, בכל פעם שיש לו עומס בעבודה, וזה קורה על בסיס יומי, הוא מגיע הביתה, אוכל ארוחת ערב, ונכנס לחדר עם בקבוק יין, משתכר ונרדם. הרב מונקי זועקת, תבין, אין לי בעל, לילדים שלי אין אבא. מה הם רואים? אבא שיקור? אבא שבכל הזדמנות מסריח מיין? אבא שהילדים פוחדים ממנו כי רוב הזמן הוא נראה מפחיד ומדבר שטויות? היא פרצה בבכי קורע הלב. בכי שגם לב אבן לא עומד בו. לאחר שנרגעה קצת, היא המשיכה לפרוט את חששותיה. אני פוחדת על הבריאות שלו. אני פוחדת על חינוך הילדים, הם כבר גדולים ומבינים מה קורה. מה יהיה עם השידוכים של הילדים? אני עובדת עצות. כלום לא עוזר. הרב שלו דיבר איתו, ההורים שלו. איימתי עליו שניפרד, ניסיתי בכל דרך. תעזור לי. התחננה האישה. וישנם עוד דברים ועוד תופעות שכמובן היא פרטה אך לא כאן המקום. לילה טוב לאב ובנו. הרב איתן אקשטיין, המומחה מספר אחד בעולם לטיפול בהתמכרויות ומייסד ארגון רטורנו, ולבנו אבי, מנהל המערך האמבולטורי של ארגון רטורנו. לילה טוב לשניכם.
לילה טוב מבורך.
לילה טוב.
טוב, אז הנה שבוע שעבר שוחחנו, ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו אחרי גל של פניות עצום בנושא של התמכרויות, ועוד סיפור שאתם בטח מכירים מאות שכאלו, ואנחנו חייבים לעזור לאנשים, כי אנשים פונים אלינו, ואנחנו הרי נמצאים פה לתועלת. אז בואו נפרסם את המספרים שלנו, מאזינים יקרים, מי שרוצה לעלות לשידור ולדבר עם המומחה מספר אחת בעולם לטיפול בהתמכרויות, מנהל ארגון רטורנו הרב איתן אקשטיין, 039-039-039, אני אחזור למספר שוב, 039-039-039. כמובן, מאזינים יקרים, אתם יכולים לכתוב לפקס שלנו ב-03-616-4477, והכי טוב, דרך האפליקציה המיוחדת של רדיו קול חי. אתם נכנסים לאתר או לאפליקציה בטלפון, נכנסים לחלונית הודעה לשידור, כותבים לנו הרב דוד קליגר, רואה את הדברים, מביא אותם אל שולחני, ואנחנו נשתדל לענות היום לכולם. יש לנו הזדמנות פז, כי לא בכל יום ניתן להשיג בן אדם שנמצא על הקו בין העולם לארץ ישראל, שבכל העולם מתעניינים בשיטה שהוא מפיץ, ולכן יש לנו הזדמנות מאוד מאוד, הזדמנות פז מה שנקרא, 039-039-039. לילה טוב שוב, הרב אקשטיין. לילה טוב.
לילה טוב מבורך.
תגיד לי, הלב שלך במצב טוב? איך אתה מחזיק מעמד בדברים האלה?
זאת שאלה מצוינת. שאלה מצוינת לדבר תמיד עם המטפלים, עם המעגל של אלה שבעצם אמורים להכיל את הסיפורים האלה, לחזק את הלבבות השבורים האלה, ולחזור הביתה לילדים ולנכדים שלהם. נכון, זה לא קל. וקשה להגיד שמתרגלים את זה, לא מתרגלים. אתה חוזר הביתה ואתה משתף את אשתך בסיפורים, אתה מרגיש שאתה צריך לשתף מישהו.
מה שנקרא ונטילציה.
ונטילציה, נכון. דיפריפינג, בדיוק. אבל אתה ממשיך לדמוע, ואתה ממשיך להרגיש את הכאב ואת המצוקה, ודרך אגב, הסיפור שסיפרת, שהוא סיפור כל כך קלאסי, מדבר על טרגדיה כפולה. זה לא רק האישה שנמצאת במצוקה וקשה לה, גם הבעל קשה לו. אנחנו לא שופטים אף אחד, אנחנו יודעים שמי שנמצא בעולם הזה, עולם התמכרויות, הוא בעצמו סובל מאוד, זאת מחלה, והבעיה הכי קשה היא שהוא לא מודע למחלה שלו.
אני באמת במונולוג פה ביטאתי ככה את הכאב של האישה, שאיך היא אמרה, אין לי בעל, לילדים שלי אין הורים, ואתה בא מהמקום הכל כך מטפל, אתה רואה את הבן אדם ואתה אומר, רגע, ויש לנו גם אדם פה שסובל, אדם חולה, אדם שאנחנו צריכים להתחשב בו, אבל מה באמת עונים לאישה כזאת? אישה שאיבדה את בעלה בכל לילה, הוא נכנס לחדר עם בקבוק יין, ובורח מהצרות שלו, ובמיוחד שאת יודע, אם אני שומע פה על ההתחלה, זה מפחיד, כי איך אפשר לדעת מתי זה התמכרות, ומתי זה לחיים, ולא רציתי להזכיר את שם החסידות, שאותה אישה הזכירה, אבל זה חסידות ששותים הרבה. אז איך אנחנו יודעים להבחין?
הקו שמבדיל בין שימוש לבין התמכרות הוא קו מאוד מודק שניתן לסרטט אותו בחודו של עיפרון. וכשאנחנו מדברים על הבדל בין שימוש לבין התמכרות, אנחנו יכולים לדבר גם הבדל בין יצרה לבין התמכרות. לפני שנים הזמינו אותי לכנס של ארגון תורה ומוסרה בארצות הברית, כנס של 1,000 מנחנכים, מורים, ראשי ישיבות היו שמה, ונושא ההרצאה שלי היה באמת מה בין יצרה לבין התמכרות. ואמרתי למה נפקמינה, מה זה משנה? אמרתי שנפקמינה הוא בעצם גדול מאוד, כי אם לאדם יש בעיה תחת כותרת של יצרה, אז בעיית יצרה, באתי לו תורת אבלין, מי שאמור לטפל באנשים עם בעיה של יצרה, הם בעצם רבנים, ראשי ישיבות, משגיחים, אבל אם לבן אדם יש בעיה תחת כותרת של התמכרות, אז ורפו ירפא, כאן צריך ללכת לאנשי מקצוע, ולבקש מהם עיצה ותושייה. ונצטרך לדבר על זה, ערב יש לנו זמן, נצטרך לדבר באמת ולנסות להבדיל מה ההבדל ביניהם, מה ההבדל בין יצרה לבין התמכרות.
אני מאוד מקווה, הרב אקשטיין ואבי, שאנחנו נוכל לשוחח ערב על הנושאים שאנחנו לשמם התכנסנו כאן, אבל אני כבר רואה את מטר המאזינים, לילה טוב למאזין הראשון. לילה טוב, יש לנו מאזין על הקו.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לגבי ההתמכרות, שתייה.
כן, אני שומע. לא? כן, אנחנו שומעים אותך, תדבר, אנחנו בקשב.
אני רציתי לדעת, אני שומע שעבר, עליתי לשידור, אבל ביקשתי איתה ולא זכיתי לתשובה. מה, איך אני הולך לצאת מזה? אני רוצה לצאת מזה. תכנן, כל מי שיכול יודע משהו, אה?
אני רוצה שתזכיר לנו ולמאזינים על מה אתה מדבר, כי בשבוע שעבר יכול להיות שהזכרת לנו, אבל שבוע יש מאזינים אחרים שלא זוכרים, אז בוא תספר לנו שוב.
לגבי שתייה כמו אלכוהול, אבל זה קולה. קולה זה התמכרות. זה לא נותן לבן אדם לצאת מהשתייה. זה רק במכר. מכר יותר, אה? לא?
כן, אנחנו שומעים אותך בקשב רב, יש לנו פה הסכם כזה שכשאתה מדבר אני שותה, כשאני מדבר אתה שותה.
אז מה, נכון, זה לא בהתחלה זה חמש דקות זה טוב, אחרי זה זה עושה משגעת בן אדם. ומבלבל את הבן אדם, זה לא, הוא לא יכול לשים. איך אומר, לפעמים
תשמע, כבודו, הקו נורא משובש ואנחנו ממש לא יכולים לנהל ככה את השיחה הזאת, אז אני אבקש עוד פעם בהפקה שיקחו את המספר שלך ונחזור אליך שוב. בסדר?
בסדר גמור.
טוב, תודה לך.
תודה רבה.
אנחנו נעבור לשיחה הבאה. הלו?
שלום.
וברוכה.
כבוד הרב, קודם כל אני נהנית לשמוע אותך, אתה ענק חבל הזמן.
תודה.
תקשיב, יש לי התמכרות, כל פעם זה התבטא במשהו אחר, פעם היה לי התמכרות לפלאפונים, שהיה לי איזה 15 פלאפונים בתיק, שהייתי יותר צעירה, הייתי בת 18 וגרתי עם ההורים, וכל הביטוח לאומי שלי היה הולך על פלאפונים, אבל...
מה זה ביטוח לאומי?
לא לי, זה 15 בתיק.
למה את קוראת הקצבה?
עיוורת, סליחה, מה?
הקצבה של הביטוח הלאומי הלכה לקניות, לרכישות?
לפלאפונים, כן.
אני שומע.
ואת
אומרת שבכל פעם זה... את אומרת שבכל פעם זה...
כל פעם זה משהו אחר, עכשיו זה קרמים ודברים כאלה, אין לי מקום בבית כבר.
הרב אקשטיין, אני רוצה לשאול אותך... אנחנו עוד שנייה חוזרים אלייך, אני רוצה רגע לשאול, תגיד לי, הרב אקשטיין, אתה זוכר שבוע שעבר ניסינו לדבר ולא הצלחנו בה בין כפייתיות, OCD, להתמכרות. ואתה יודע, אני שומע את השאלה של האישה ואני שואל את עצמי, מי אמר לאותה גברת שמדובר בהתמכרות ולא במשהו אחר?
הוצאת את המילים מהפה שלה ממש?
לא אמרו לכלום.
כן, אני חושב שבמקרים כאלה, לא נדבר על האישה כמובן, במקרים כאלה, מאוד חשוב לעשות אבחון פסיכיאטרי עמוק ונוקב, לדעת באמת האם מדובר בהתמכרות, או האם מדובר באמת בכפייתיות. זאת אומרת, כפייתיות והתמכרות לפעמים זה נראה אותו דבר, כי אדם בעצם חוזר עוד פעם ועוד פעם על אותו דבר שהוא עושה, והוא לא רוצה לעשות. בשני הדברים, הוא בעצם לא רוצה לעשות את מה שהוא עושה, הוא רוצה להפסיק ולא יודע איך. אבל לפעמים, ההתערבות צריכה להיות התערבות תרופתית, התערבות של רופא, ולפעמים באמת התערבות של פסיכותרפיה יכולה לעזור, או טיפול שאנחנו בעצם נזרים בו הרבה מאוד בתחום ההתמכרויות. אבל צריכים קודם כל להבחן לחלוטין במה מדובר.
יש הבחנה מבדלת בתחום הרפואה, יש הבחנה מבדלת בין ה-OCD, שזה כפייתיות לבין התמכרויות, זה בא ממקום אחר?
כן, לחלוטין כן. אפילו המדע יודע להגדיר במוח איפה זה, איפה ההבדלי, איפה בעצם הריאקציה הכימית שקורית במוח. ההתמכרות קורית בדרך כלל באזור הדופמיני, שזה איזשהו מחסור של חומר שנקרא דופמין, ו-OCD זה משהו שבאמת קשור לעולם הפסיכיאטרי, זה יכול להיות בהרבה מאוד מקומות אחרים, אבל ממש לא במרכז הדופמיני. באופן כללי ככה מדברים על זה.
אני חשבתי שיש הבדל בין תופעה התנהגותית לתופעה כימית, שכאילו OCD זה משהו שהוא כימי, שחסר סרטונין או דופמין וכאלה, והנושא של התמכרות הוא משהו יותר התנהגותי, דפוס התנהגות שרכשתי לעצמי.
כל ההתנהגות שלנו היא בעצם מושלכת מהמוח שלנו, שמושלך מהכימיה שבתוך המוח שלנו. היום למשל אנחנו אחרי איזשהו ניסוי של הרבה מאוד שנים, יודעים שיש כדור שנקרא DHEA, שהוא כדור שבעצם עוזר, הוא הורמון שעוזר לשחרר את החומר הזה שנקרא דופמין במוח, ויכול מאוד מאוד לעזור בתהליך של גמילה מתמכרויות. הוא לא יעזור ל-OCD. OCD צריך תרופות אחרות לגמרי. זאת אומרת שרואים שמדובר באמת בכל מיני דברים שמתרחשים, תהליכים שמתרחשים בתוך המוח, שקשורים באמת לכימיה.
אוקיי, אז בוא נחזור למאזינה שלנו ונשאל אותה, נשאל אותך, או אתכם יותר נכון, איך אנחנו יכולים לעזור לגברת? הגברת סובלת, היא קונה וקונה וקונה, מה אנחנו יכולים לעזור לה?
אני הייתי מציע
יש לה... יש מבצע, אני נכנסת ממש לאטרף, אני לא, אין לי שליטה על זה.
אז הנה, אני אציע לך מבצע...
ואני אחרי זה מצטערת, יש לי...
אני אציע לך מבצע נהדר, לא יודע אם זה 1+1, אבל תנסי ללכת לפסיכיאטר טוב, שיעשה איזשהו אבחון, אפשר דרך קופת חולים, קודם כל... לשלול את האפשרות שמדובר באמת בכפייתיות.
האמת, עצם המילה הזה מפחיד אותי, כי אני...
בסדר, אנחנו לא צריכים לפחד ממילים, וגם לא צריכים לפחד ממחלות. יש היום תרופות, יש היום פתרונות להרבה מאוד מהמחלות שפעם פחדו מהם. היום אנחנו לא פוחדים לדבר על כל הדברים האלה.
לא, אני אגיד לך, כי פסיכיאטר תמיד זה... אומרים שמי שלא נורמלי הולך לזה. זה כאילו, זה יצא כזה...
אז בוא נגיד לך, תראה, יש לנו פה, יש פה חלוקה צודקת, אני המומחה לבריאות הנפש, והרב איתן אקשטיין והבן שלו הם אחראים פה על הנושא של התמכרויות. אני רוצה לומר לך שאם 60,000 איש פונים בשנה לבית חם, רק לאגף המרפאות, ומדובר על אנשים נורמטיביים, אנשים שמנהלים בתים, אז כנראה שהמילה משוגע היא מילה שחייבים למחוק אותה מיד מהלקסיקון. אנשים לא משוגעים, אנשים סובלים. אישה שהיא בדיכאון כי היא בדיכאון אחר לידה.
כי אני לבד, כי לא יודעת כל מיני דברים.
יפה. אז כנראה שפה כל הדברים הללו יוצרים איזשהו מצב שאת צריכה לקבל עיצה טובה. זה לא תמיד הולך לכיוון הטיפול התרופתי. יכול להיות שבאמת בגלל שאת לא רואה ואולי אני לא יודע את המצב, אבל לא עובדת ונמצאת הרבה שעות עם עצמך ומחפשת תעסוקה, למלא את עצמך, הייתי קורא לזה אולי כמו אכילה רגשית, אז כאילו קנייה רגשית, יש מושג כזה.
אז... כן, או שאני בורחת לשינה.
ו... יפה, אז כנראה שאו שאת בורחת לשינה, או שאת בורחת לקניות.
ו... או למחשבות, או אני לא יודעת מה, אבל יש לי עבודה סוציאלית, כאילו, אבל אני לא מרגישה ש... אני רוצה שהיא תציע לי, והיא רוצה שאני אחליט, אז אני לא מרגישה ש... אני לפעמים שכאילו תציע לי מישהו ללכת אליו, אני אשמח להקשיב.
אני הייתי מציע לך שתבואי באמת לאחד המרפאות של בית חם, אני אסביר לך למה. את לא מחויבת לכלום. שמעת מה שהבן אדם שישב מולך אמר לך, את לא מחויבת לזה. את יכולה אחרי אותה שיחה לבוא ולהגיד לעצמך, אוקיי, שמעתי, רעיון טוב, לא מקובל עליי. את לא מחויבת, זה לא שמישהו קושר אותך לטיפול ואת מתחייבת אליו, בסדר?
דווקא אתה נשמע לי
בעיני
מאוד נחמד.
בסדר, אבל אני לא פסיכיאטר, אני רק מנהל את הארגון ששם את יכולה להתקבל לפסיכיאטריה. אז אם את תרצי, בשמחה, את מוזמנת להתקשר אלינו בטלפונים של בית חם, 1599.
יש בצפון משהו שאני צריכה להגיע למכב?
לא, יש בצפון, יש גם בזיכרון יעקב.
וגם רחוק אירוע. אני גר בנשר, כאילו.
נשר וזיכרון.
אתה מכיר את נשר?
נשר וזיכרון לא רחוקים, את יכולה להגיע, את יכולה גם להיעזר בקופת חולים, את יכולה לנסוע לקופת חולים בחיפה, בוודאי שיש שם אנשים טובים מאוד שיוכלו לעזור. בסדר?
אני מעדיפה לעשות את הטיפול דרככם, דווקא אני...
בסדר, אז בשמחה רבה...
מאוד מרוצה מהתוכניות, אני בקשב רב דווקא.
אז אם את רוצה, את יכולה להתקשר אלינו ל-1599, 510, 550, ואני מבטיח שבעזרת השם יעזרו לך, בסדר?
תקווה שאני אזכור את המספר הזה.
1599 זה קל, 510, 550.
תודה רבה.
שלום שלום, ואנחנו אומרים שלום כבר למאזין הבא. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
שמי תומר, מה שלומכם?
ברוך השם בסדר. איך אצלך בשעת לילה מאוחרת?
ברוך השם, בסדר.
יופי, אתה נשמע ממש באמצע היום.
כן.
מה אתה רוצה לחדש לנו?
מי זה עושה, או לחדש, או לשאול, מי זה האדם שנקרא מכור? אני אדם שיכול להגיע לפסים מאוד קשים, בקטע של אלכוהול, זה אומר שממש מאבד שליטה, ואני אדם שיכול גם לא לשתות, יום יומיים. האם אני נקרא מכור?
שאלה נפלאה, אני קודם כל ראשית רוצה להודות לך שאלית על השידור, כי זה באמת שאלה שהיא שאלת מפתח. אני אתן לאבי לענות לך. בבקשה, אבי.
לילה טוב, תומר.
לילה טוב גם לך.
אני הייתי שואל אותך קודם כל, במקום שנתחיל להתעסק, אנחנו לא באקדמיה, ובוא תספר לנו מה הבעיה שלך בעצם, עם מה אתה מתמודד, וננסה דרכך להבין.
אז בוא נתחיל ככה. אני אדם שעובד לא משלם, מגיע הביתה, מתפלל, עושה מה שצריך, ומגיע שעה מסוימת, 7-8, ושאני נפגש עם הילדים, ו... איך אומרים, דבר איתם, שוחח איתם, עושה את הכוסית הראשונה.
שותה את הכוסית הראשונה, לא שמעתי?
שותה את הכוסית הראשונה,
כן. אוקיי.
מתי אתה מסיים עם הכוסית האחרונה?
יש ימים שאני מסיים אותה בשעה 9-10, ויש ימים שאני גולש איתה ל-1-2 בלילה.
זה כל לילה קורה?
בעיקרון, בזמן האחרון, זה כל לילה קורה. אבל, בוא נשים אבל בצד. שאני מחליט לא לשתות בסיבות כאלה ואחרות, אז אני לא שותה. האם אני נקרא מכור?
אני אגיד לך, להיכנס עכשיו להגדרות של מה זה מכור, זה נושא מאוד מאוד ארוך. אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו מגדירים אצלנו בטיפול, לאו דווקא, אנחנו לא מטפלים באנשים שהם, מכורים, אנחנו סובלים באנשים שסובלים מהתמכרות. אם אתה מוצא בתוך ההרגלים האלה סבל, אתה מוזמן להתקשר, אנחנו יכולים לחשוב ביחד איך לעזור לך. אם, כמו שאתה מתאר את זה, זה נשמע שאתה שותה לחיים, וזה לא פוגע בשום דבר בחיים שלך, אז לבריאות.
בדרך כלל, דרך אגב, אני רוצה להוסיף לדברים של אבי, בדרך כלל המעגל שמסביב לו דור אחד ששואל את השאלה, מבין יותר את התשובה. זאת אומרת, אם עכשיו, לא יודע אם אתה נשוי, או אתה גר בבית עם הורים, אבל בדרך כלל או האישה או ההורים, אם היו עולים לשידור, היו אומרים, לא, זה לא בדיוק ככה, לפעמים קוראים דברים כאלה ואחרים בגלל השתייה. זאת אומרת, המעגל מסביב הוא מראה שאומרת לנו, האם מין מצפן כזה, האם באמת מה שאני חושב קורה, או קוראים דברים שאני אפילו לא מרגיש. אני יכול להגיד לך רק טיפ אחד, ותראה, ההתמכרות היא בעצם שתייה רגשית, היא שתייה שבעצם מתלבשת על עולם הרגשי. אז אם אתה מוצא את עצמך שותה בתקופות יותר קשות, יותר לחוצות, שותה יותר, סימן שאתה בעצם משתמש לרעה בשתייה, זה נקרא abuse, ההבדל בין use לבין abuse, זה שימוש או שימוש לרעה. אם אני משתמש לרעה במשהו, זאת אומרת אני מנצל את זה כדי להרגיש אחרת, להרגיש יותר טוב, להרגיש פחות רע, ואז זה מתחיל בעצם להדליק איזושהי נורה אדומה, שאולי, אולי מדובר בהתמכרות.
אני אגיד לך משהו מעבר לזה, אני בחור בן 40, הייתי מכור להרבה דברים לפני השתייה. אני את השתייה הכרתי לפני 5-6 שנים. אז ההתמכרות שאתה מדבר איתי עליה היא לא חדשה לי. וכשאני רוצה לדעת ואני אומר לשתייה או למשהו אחר לא, אז זה לא. זה יכול להיות יום, יומיים, שבוע, זה יכול להיות בשבת, זה יכול להיות צום, זה יכול להיות שאני אומר לה, לא. האם אני מכור?
תראה, זה מאוד מעניין. התמכרות היא לא חייבת להיות משהו שהוא כל יום, כל היום. התמכרות יכול להיות גם כן משהו של פעם בשבוע, אפילו פעם בחודש. אבל באותו פעם בשבוע, אותו פעם בחודש, אם אתה לא שולט במה שאתה עושה, זה אומר שזה יותר חזק ממך. וכשזה יותר חזק ממך, זאת התמכרות. פעם שמעתי הגדרה מאוד יפה להתמכרות, מאוד פשוטה, היא אומרת ככה, כל פעם שהיד שלך הולך למקום שמוח אומר לה לא, תבדוק אם זאת לא התמכרות. זה גם יכול להיות פעם בחודש, זה לא משנה. ישנם אנשים שיושבים היום בכלא, וחלקם בצערנו הרב, הם אנשים מפורסמים ומכובדים, שכנראה לא הבינו שמה שהם עושים מגיע מעולם התמכרות, ורק עכשיו בכלא, הם אולי יתחילו לפנים, שהדברים שהם עשו, הם מבפנים, בתוך הכלא, נראים קצת שונה ממה שהיו מחוץ לכלא, וזה נמצא בעולם ההתמכרות. גם כשזה פעם בחודש או פעם בחודשיים.
אז אני עוד פעם שואל רק להבין, אתה יודע, את העניין, כי אם אני צריך טיפול, אני אלך לטיפול. אבל אני רוצה להבין, אם אני שותה פעם בחודש, ואני מגיע למצבים לא נעימים, אני נקרא אדם מכור?
טוב, הנה, אתה אמרת את התשובה, כי אם היית אומר לי עכשיו, היית מבלבל אותה, היית אומר, אני שותה פעם בחודש, ואני מגיע למצבים נעימים, היית אומר לך, תשתה, בסדר. אבל אתה אמרת, בדיוק מה שאבי אמר לך בהתחלה. אבי אמר לך, אנחנו יכולים לעזור למי שסובל. אם אתה פעם בחודש או פעם בחודשיים מגיע למצבים לא נעימים ואתה סובל מהם, בוא נדבר על זה בשיחה פשוטה בתוך משרד יותר קל להבין.
הייתי מגדיר את זה בצורה אחרת, הייתי אומר שאני אדם שאין לו גבול, שכשאני מתחיל לשתות אז אין לי גבול, אם יש בקבוק שתיתי אותו.
ברוך הבא למועדון. זה בדיוק המועדון, זה בדיוק המועדון של המחורים. אנשים שאין גבול. הם נוגעים, לא יכולים לעצור. לא משנה מה. זה יכול להיות לראות איזשהו משהו, לראות איזשהו סרט, לא משנה מה, הם לא יכולים לעצור. גם אם זה משהו חיובי. גם אם זה משהו חיובי, הם לא יכולים לעצור אותו, והם רוצים לעצור, והם סובלים מזה שהם לא עוצרים. טוב, אני מציע שתעשה בירור הזה, בירור מקצועי.
אז מה קורה? איזה דרך טיפול אתה ממליץ לי?
קודם כל לעשות בירור, לא טיפול. אנחנו מדבר על בירור, לא על טיפול. קודם כל בירור. אני מציע לך לבוא לבירור, לראות באמת על מה זה יושב, ואם באמת זאת התמכרות.
הבנתי.
אז בוא נסביר לו איך באים לבירור, איפה עושים את זה. אבי, לאיפה הוא צריך לפנות?
אז יש גם את הקהילה של האשפוז בעצם של רטורנו, ויש את הטיפול האמבולטורי, שזה נמצא בבית שמש, ואפשר להתקשר ל-02-999-6061. שם אנחנו תתקשר, נקבע פגישה ו...
02, מאזין יקר, 02-999-60-61.
אני מודה לכם מאוד.
תודה, ושיהיה לך המשך ערב נפלא, ובוא תפתור את הבעיה, אתה עדיין צעיר ורענן, בוא תפתור את הבעיה. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להתנחת המוזיקלית, מקבץ פרסמות, ומיד מיד שווים.
Yeah. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור 2 של חבורת אריאג.
סמסונג, מה העדכונים?
הנה, תקשיב לזה.
והפצידה שקוראים קוגל,
הם מדברים על התמנה של קוגל על פלטה. קוגל זה נשק ישראלי ידוע, והבנתי שהפלטה מחממת אותו לדרגת חום חמורה מאוד.
וואה, זה בטח מסוכן. וואה, עלית על משהו.
072-79-6666
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
גרג בנמל, ועכשיו בחשרות בדץ בית יוסף. גרג בנמל.
מאזינות כל חי מוזמנות לערב שכולו חוויה, הכל בשבילך. חשיבה יהודית עם הרב מיכאל לסרי, סדנת אוכל וגמר השפית הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר, רחל פסטג, יעל איבר והמתמודדות. מופע אומנותי עם הזמרת לימור בן סימון ומופע סטנדאפ עם עידית ליכטנפלד. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי ט' זין שבט במלוא רמדה בירושלים, החל ב7:30 בערב. כרטיסים ניתן להשיג בגל פז, רבי עקיבא 78 בני ברק, מלכי ישראל 5 ירושלים, או בכרטיס אשראי בטלפון 03-794-5082. מחיר כרטיס 30 שקלים בלבד.
במקום לומר, יום אחד נשדרג את הבית, שדרגו עכשיו את הבית ביום אחד. חברת פנדור מזמינה אתכם להחליף את כל דלתות הפנים בביתכם ביום אחד. ועכשיו, מ-1380 שקלים בלבד לדלת, כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
הילולת הצדיק מיבניאל. סגולות יש הרבה, הבטחה יש רק אחת. הצדיק יבטיח מה שרק תבקשו ממנו יתברך אצל קברי, אזי התפילות יענו. ההילולה תארך בעזרת השם ברחבת הציון ביבניאל ביום שלישי, אור ליוד זין שבט, 26 בינואר למניינם, בשעה 6 בערב, בהשתתפות הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, השר הרב אריה דרי, רבנים, אישי ציבור ואומנים. לפרטים והסעות 04-665-6666, בחסות המועצה הדתית יבניאל והיושב ראש אילוז מיכאל.
הפעם מגיעה לחופשה מסוג אחר. ארגון אשת חיל מזמין אותך ל3 ימים של חופשה מושלמת, פינוק וחוויה רוחנית, בהשתתפות המקובל הרב דוד בצרי, הרב מיכאל לסרי, הרב משה בויר, הרב יצחק פנגר, הרבנית ימים המזרחי והרבנית נוישטט, ועל הבמה המוסיקלית הזמרת לימור בן סימון. נופש אנשים יתקיים עם ירצי השם בימים שני עד רביעי, 25 עד 27 בינואר, במלון המפואר והיוקרתי רמדה ירושלים. ארוחות גורמה כשרות למהדרין, סדנה ושלל תוכניות מרתקות. להזמנות מהרי לחייג כעת ל-058-329-5656, 058-329-5656, וגם 054-534-5995.
ההפקה המוזיקלית של השנה מגיעה לסיעה. הקול הבא, הגמר הגדול בקרוב.
הקול הבא.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו עם המומחה מספר אחת בעולם להתמכרויות, הרב איתן אקשטיין, מייסד ארגון רטורנו, ובנו אבי שהוא מנהל המערך האמבולטורי. המרפאות, למי שלא יודע מה זה אמבולטורי, של רטורנו, ומאזינים שרוצים לנצל את ההזדמנות, למרות שאני רואה כבר עומס גדול מאוד של טלפונים, בכל זאת נפתח את הקווים 039-039-039, ניתן לפנות אלינו בפקס 03-616-4477, כמו כן ניתן לפנות דרך האתר הנפלא של רדיו קול חי, ללחוץ חלונית הודעה לשידור, ואנחנו בעזרת השם נשתדל לענות לכם, וכמובן שמי שכבר הוריד, או שבוא נאמר ככה, אני לא יודע אם יש מישהו שלא הוריד את האפליקציה של רדיו קול חי, אתם מוזמנים להוריד, זה עובד גם במערכת אנדרואיד וגם במערכת אפל של אייפון, וניתן כמובן משם לדבר איתנו, ונשתדל לענות לכולם. לילה טוב למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה, מה שלומך?
כן, ברוך השם. רציתי לשאול, יש לי ילד שיש לו בר מצווה שבוע ויום חמישי.
מזל טוב, מזל טוב.
ברוכים תהיו. ויש לו חדים רגשיים, הוא לא יושם בלילה, ורציתי עצה, אני כבר הלכתי לו איתו פסיכולוג, הפסיכולוג נתן, הוא אמר לי שניקח כדורים שקוראים לזה נרבן.
כן.
זה לא עוזר.
קל מנרבן, כן.
כן, כן, כן. השאלה אם יש איזה עצה, לא, איך אומרים, טבעי, עצה פשוטה שיכול לעזור פה משהו ש...
תראה, הפסיכולוג כנראה שראה את הילד והבין את הפחדים, ולכן הציע את הקל מנרבן, ויש עוד מגוון מאוד גדול של דברים טבעיים בבית המרקחת, שאתה יכול לחפש, כמו רגיעון יום ורגיעון לילה וכו'. אבל תראה, בוא נאמר שאם אתה כאבא של הילד, תשב עם הילד ותשוחח איתו על הדברים, תנסה להבין ממה הוא פוחד, ממה הוא מתרגש, תפתח איתו את הדברים. כמובן שחס וחלילה לא לכעוס עליו, בשום אופן לא לכעוס עליו. לפתוח איתו את הדברים, יכול להיות שתצליח איכשהו לעזור לו, יכול גם מאוד להרגיע אותו כשהוא ירגיש שאתה איתו בתוך המהלך, הוא לא לבד. אתה קורא איתו בתורה, ואתה צריך תמיד להגיד לו שיש, אתה יודע, שבמכונות מסוכנות כאלה, יש כפתור שנקרא כפתור האדום. כפתור האדום זה הכפתור שעליו אני לוחץ וזה מפסיק את המכונה. צריך להגיד לילד שהוא צריך לדעת שהכפתור האדום שלו, זה שהוא ממש לא חייב לקרוא את כל הפרשה, ואפילו לא את המפטיר, ואפילו לא את ההפטרה, הוא יכול לצאת לידי חובה שהוא אומר את הברכות של העלייה לתורה. אתה גם תבטיח לו שאתה מארגן קבוצת אנשים שמתחילים לשיר, איך שהוא מתחיל להגיד את הדרשה. וכל זה בכדי שהוא ירגיש שיש לו את הפת בסלו שאתה מגן עליו, שהוא מוגן, שהוא שמו, שחס וחלילה לא קורה לו משהו. אני גם הייתי נותן לך עוד כמה עצות, ככה אני אגיד אותה מהר.
יש, דרך אגב, יש, הפסיכולוג אמר שיש הבדל בין פחד של רגש או פחדים של מתח. הוא אמר שזה יותר רגשי ואין מה לעשות, יותר...
תראה, התוצאה היא אותו דבר, שהילד שלנו מת מפחד, והבר מצווה במקום להפוך לחוויה מכוננת בחייו, זה הופך למשהו לא טוב. וזה אנחנו לא רוצים שיקרה, אנחנו רוצים להקל על הילד, כי פחד וחרדה זה סבל קשה מאוד. ולכן אנחנו חייבים לעשות כל אשר לאל ידינו, בשביל שהילד ירגיש יותר רגוע. אז יצא אחת, אמרתי לך לפתוח איתו את הדברים. אם אתה מרגיש שקשה לך, לפעמים תדע ככה המרחק בין אבא לבן, יכול להיות שאתה אדם יותר מבוגר וילד יותר צעיר, יכול להיות שהוא ככה הבן האחרון במשפחה, ואז כבר אבא באמת לא, לא תמיד באותו...
כן, כן, בן האחרון.
כן, אז מה שאני הייתי מציע, אותו מלמד שמלמד אותו ומכין אותו לבר המצווה, לידע אותו שהילד מאוד מאוד חושש, וגם הוא יעמוד לידו. בקריאת התורה. אפשר לשתף את הרבה של החיידר, את המורה שמלמד אותו, ואתה יודע ככה, לנסות להרגיע, ובעיקר לתת לילד את התחושה, אתה לא לבד. זה אחד הדברים שאני חושב. אם אתה מרגיש שזה ממש 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 קיצוני, ללכת לרופא המשפחה, ולהגיד לו שזה המצב של הילד, ואתה מאוד מבקשים אם אפשר לתת לו משהו הרגעתי, חד פעמי, ללפני הבר מצווה, ובמינון מאוד נמוך, משהו שלא ירדים אותו, אבל כן ככה טיפה ירגיע אותו, בסדר? אבל זה רק באישור של רופא, רק באישור של רופא, בשום אופן לא עסקנים, לא יועצים, לא חברים, לא שכנים, לא סבא וסבתא, לא לגנוב מהארון של מישהו איזה ובן או קלונקס או משהו דומה, רק באישור של רופא, בסדר?
תודה רבה.
רק שנייה, הרב אקשנר רוצה להוסיף פה משהו?
דרך אגב, אני חושב שגם לא נורא לפחד. זה בסדר, גם אני פחדתי בפרמיס, אני הזכרתי עכשיו, זה מפחיד, זה
אבל,
מפחיד.
כן, אבל הוא מביע פה משהו מעבר.
לא, אני אומר ככה, קודם כל, מה שאתה אמרת לברי זה נכון. אני רוצה להוסיף ולהגיד ש, אתה יודע, כשמישהו רואה סרט מפחיד, יושב ילד ורואה או מישהו מבוגר או איזשהו סרט מפחיד, על מלחמה או משהו כזה מפחיד, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת להחזיק לו את היד, ואז הוא יפחד פחות. אפשרות הכי טובה היא להדליק את האור, כי כשאתה מדליק את האור, פתאום אתה קולט שאתה בסרט. הילד נמצא עכשיו בסרט, משום מה, לא יודע למה, משום מה. ואם אתה באמת תדליק לו את האור, בזה שתגיד לו, תשמע, זה בסדר, א', זה בסדר לפחד. חוץ מזה, תגיד לו, אגיד לך את האמת, גם אני קצת פחדתי בבר מצווה, והרבה מפחדים, אולי אפילו כולם מפחדים. תמלא, תן
לגיטימציה לפחד.
תן מקום לפחד, זה בסדר לפחד, ואז הפחד בעצם מקבל את הפרופורציה שלו, תדליק את האור באמצע סרט מפחיד. מזל טוב.
שיהיה המון מזל טוב. אנחנו בטוחים שבעזרת השם יהיה בסדר. לילה טוב למאזין הבא. הלו? אנחנו שומעים שיש מישהו על הקו, הלו? אין לנו מישהו על הקו. יש לנו מישהו על הקו. לילה טוב.
לילה טוב מבורך. רציתי לשאול, יש לי דאגות, אני לא מצליח לישון.
ממה אתה דואג?
אני לא יודע ממה אני דואג.
בן כמה אתה?
14.
בן 14. ובאיזה מסגרת אתה נמצא? אתה בישיבה? אתה בבית?
אני בתלמוד תורה קטן.
אתה עדיין בתלמוד תורה? ואתה ישן בבית?
כן.
תאמר לי... באיזה מקום אתה במשפחה? אתה בן גדול, אתה קטן, אתה איפשהו באמצע?
אני בחור.
אתה בחור? טוב, אתה יודע, אני אומר תמיד בבדיחה, ואני רוצה להפיג לך קצת את הבדיחה, ואני אומר לך שזה בדיחה. אני תמיד אמרתי לבן שלי הבחור, אני תמיד אומר לו, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה יודע למה בחור יורש פשניים? כי הוא סובל פשניים. אז בחור, אתה יודע, להיות בחור לפעמים זה אתגר, לא קל, אבל תראה, אני מה שאני הייתי מאוד מאוד מציע, אתה שיתפת את ההורים בעניין הזה שאתה ככה לא ישן ושקשה לך?
שיתפתי את כולם, אף אחד לא עזר
לי. אני אבקש פה בהפקה שיקחו את הטלפון שלך ומחר בעזרת השם אני אישית אדבר איתך, ככה נרחיב יותר, כי זה נראה לי משהו שהוא קצת יותר ארוך מאשר לשידור, ואני באמת רוצה לעזור לך. אז אתה תצטרך להמתין עד מחר אחר הצהריים, כי אני בשעות הבוקר מאוד מאוד עסוק, אז אחר הצהריים אנחנו בעזרת השם נדבר, ופה בהפקה רואים לי שיש את הטלפון שלך, אז הנה כבר כותבים לי פה לדבר איתך, ואני בעזרת השם אזכור את זה, בסדר?
תודה רבה.
תנסה להירגע, תדע שיש תקופות שהן יותר מורכבות בכם ויותר קשות, אבל בעזרת השם, הצלחנו לעזור להרבה מאוד אנשים, ונעזור גם לך, בסדר?
כן.
לילה טוב חמוד.
לילה טוב.
טוב, מאזינים יקרים, אנחנו פה בהצפה לא רגילה, הרב אקשטיין, תראה מה שקורה פה על המחשב. אני רוצה להקריא קצת שאלות מן הכתב, שאנשים לא יחשבו שאנחנו נותנים שירות רק למי שעולה על הקו, למרות שבאמת יותר קל לנו לדבר, אז יש פה שאלה, בחורת סמינר, איי, שמחורה לסדרות וסרטים, מבקשת עיצה וטיפ. קשה לי עם זה, יאללה, תדברו אתם, אני הולך. קשה לי עם העניין הזה, מה זה, מה קורה פה, מה זה מחורה לסדרות ולסרטים, מה זה הדבר הזה?
היא כתבה את המילה מחורה לסדרות וסרטים, או היא כתבה שהיא רואה הרבה סדרות וסרטים?
קודם כל, אני לא יודע אם היא כתבה את זה.
זו שאלה באמת איך היא מגדירה את זה בעצמה.
זו שאלה בהפקה, ככה היא הגדירה, כן, זה מה שהיא שאלה.
אם בן אדם מגדיר שיש לו... אם אומרים, אומר שאני רואה הרבה סדרות וסרטים, אז נחזור לשאלה הראשונה ששאלנו באמת, מתי זה התמכרות ומתי זה שימוש, מתי זה יצרה, מתי זה התמכרות, אז בוא ניקח כמה גדרות, למשל.
אני יכול לשאול שאלה להפריע לך?
ודאי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, תראה, עודה ולא אבוש, שאני עד גיל מאוד מאוד מבוגר, כן? לא ראיתי מעולם מחיי סרט. פעם אחת ניסו להראות לי משהו חרדי, ואני לא יודע, יכול להיות שיש לי איזה בג במוח, אני פשוט לא הבנתי מה רוצים, והרגשתי בזבוז זמן מטורף. אבל כשהפרק נגמר, והמסך מה שנקרא עלה, אמרתי, רגע, אבל מה היה בהמשך? זאת אומרת שבונים את האנשים שמפיקים את הסרטים, הם לא עושים משהו שיהיה משעמם, אלא הם מפיקים אותו בצורה כזאת, שיהיה באמת בסוף הסרט איזשהו מקום לגירוי. והשאלה הזאת של מה בהמשך, הסקרנות היא בריאה, אתה יודע, אם לא היה לנו סקרנות, לא היינו יכולים ללמוד. אז זה בנוי ככה, אז למה אתה קורא לזה התמכרות? אני חושב שזה הכי טבעי.
אז נחזור להגדרה. 60% מהאוכלוסייה, אנחנו מגדירים אותם תחת כותרת של פיתוי. הם מתפתים לראות סדרה, ואולי להמשיך עוד קצת ולראות עוד טיפה, ופתאום זורחת להם החמה, למרות שהם התחילו את זה כששקעה החמה. בסדר, ומרגישים לא נוח ולא טוב, היו עייפים. מחר בלילה הם כבר לא יעשו את זה, כי הם לא רוצים באמת לפספס את העבודה שלהם. זה 60%. מגדירים אותם תחת כותרת של פיתוי.
60%?
פיתוי. פיתוי זה בראת יצרה, בראת לתורה, תבין, זה פיתוי. 30% מכלל האוכלוסייה, אנחנו מגדירים אותם תחת כותרת של ריצוי. ריצוי זה כבר כאלה שמשתכנים על ידי חברים, לחץ חברתי עובד עליהם. הם עדיין בין נניח פיתוי לבין הדבר השלישי שעכשיו נגיע אליו. אנחנו מטפלים אצלנו במרכז בטיפול המלא ואצל אבי במרכז האמבולטורי ב10% שמגדירים אותם, מגדירים אותם תחת כותרת של פיצוי. אז דיברנו על פיתוי, דיברנו על ריצוי, ועכשיו דברים על פיצוי. פיצוי זה אומר שמה שאני עושה, אני עושה כדי לפצות על משהו בתוך העולם הרגשי שלי. זאת אומרת, כשאדם לוקח כדור נגד כאב ראש, הוא לא לוקח את הכדור כאב תתם של האבקה הלבנה, הוא לוקח כי שונא את הכאב ראש, הוא רוצה לפצות על איזשהו כאב שיש לו.
זה מושלם, לא?
אז רק שנייה אחת, זאת הגדרה של 10%. 10% מהאנשים רואים סדרות, רואים, או שותים אלכוהול, אפרופו אותו אחד שדיבר על אלכוהול, לא כי זה נחמד להם, אלא כיוון שבלי זה הם מרגישים גיהינום, הם מרגישים נורא בגלל אלף דברים שמציפים אותם. למשל, אחת הדרכים שלי לעזור לבן אדם להגדיר לעצמו האם הוא אחור או לא, אני אומר לו, הוא בא אליי ואומר לי, נניח אותה בחורה אומרת לי, אני רואה סדרות, אני אוהבת לראות סדרות, אני רואה הרבה סדרות, אני רואה כל הלילה סדרות, ואני שואל את השאלה, אני אומר, תקשיבי, יש לי כדור שאם תקחי אותו עכשיו לא תרצי יותר לראות סדרות. בדרך כלל אם היא מכועה תקפוץ, תגיד אני לא רוצה את הכדור. כי בלי מסים, הסדרות בעצם נותנות איזשהו פתרון למצוקה שלא יודעת אפילו להגדיר אותה.
רגע, חכה, אתה רץ מהר מדי, הרב אקשטיין, אתה כל כך בחומר, כמה שנים אתה בסיפור הזה של היין?
27 שנים בערך.
אוקיי, זה המון שנים ואתה שולט בחומר ורץ קדימה. אני עוד נמצא בפיתוי.
כן.
60 פיתוי, 30 ריצוי ו10%. מה?
פיצוי. זאת אומרת, אני מפצה את עצמי על משהו שאין לי, שחסר לי.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני רוצה להקשות עליכם, אני רוצה להקשות